מוטי דביר ורן צדיקריו עם השקעות לפני כולם.
מה העניינים?
בסדר, מה קורה מוטי?
מצוין.
איך טוב? עבר יום כיפור?
עבר בסדר גמור, הפחידו אותנו קצת, אבל בסוף עבר יחסית בסדר.
באזורים שלנו היו קצת הזקות.
כן.
אבל בסדר, עבר טוב.
עבר טוב, נקווה שזה משקף את החוסר יכולת שלהם בקדימה.
מאוד נקווה. טוב, מוטי, היום אנחנו מארחים אורחת מיוחדת מאוד מאוד.
כן.
ספר לנו, את מי אנחנו מארחים היום?
היום אנחנו קצת יוצאים מהמסגרת הרגילה, ונכנסים פה למשהו שהוא קצת שונה. היום אנחנו מארחים את לוסיה דואק, שהיא למעשה יועצת זוגית ומינית, מנהלת ומייסדת ובעלים של מרכז לייעוץ זוגי ומיני,
נכון.
מרצה נכון. בהמון ארגונים ומקומות, ומנהלת קהילה של למעלה מ-100,000 עוקבים ברשתות.
מה זה יועצת? היועצת.
היועצת, נכון.
עכשיו אתה מדייק.
כשהסיבה, אגב, שאנחנו באמת רצינו להריח אותה, חוץ מזה שזה נחמד לשבת איתה תמיד, זה כי אני חושב שהנושא של כסף וזוגיות מדבר המון המון המון,
ומשהו שצריך
לתת לו את הדגש, ואני חושב שיש קשר חזק מאוד בין הדברים.
אז צהריים טובים, לוסיה.
צהריים טובים, מה קורה? מוטי, מה שלומכם?
בסדר.
מצוין, מצוין.
בוא נתחיל קצת מההתחלה, תספרי על עצמך קצת.
טוב, היום את התוצאה כבר סיפרתם. אני במקור שלי הגעתי ממקום מאוד מאוד נמוך אישית, הייתי נערה, ילדה, אישה חסרת ערך עצמי, שמשכה לחיים שלה בגדול מערכות זוגיות בהתאם. ועברתי מערכת נישואים וגירושים לא פשוטה בכלל, מאוד מאתגרת, בעיקר בפן הכלכלי, שזה משהו שהיה החוויה הכי עצומה אצלי. ויצאתי לעולם בגיל 27 עם שני תינוקות קטנים, בלי שקל, בלי שקל, בלי ריהוט, בלי ידע בלהשכיר דירה, בלשלם חשבונות, באיך לנהל את החיים האלה, כאילו מה, נזרקתי למין עולם שהוא גם היה שוק בשר נוראי, וגם לכי תפרנסי עכשיו, ביי, תשלם.
מפחיד, לא? מאוד. הרבה פחד בתוך מאוד. הדבר הזה.
אנחנו תכף נלך להתחלה שבאמת איך הכל התחיל, אבל הייתי שמח אם תספרי למאזינים שלנו קצת, למרות שאני בטוח שהמון המון מכירים אותך ושמעו וראו אותך, קצת על הפעילות שלך היום. מה זה אומר יועצת זוגית ומינית, מה זה אומר מנהלת קהילה של למעלה מ-100,000 עוקבים, עושה הרצאות, מה המשמעות של הדבר הזה?
טוב, אז זה התחיל ממקום של ייעוץ זוגי ומיני. הבנתי מהר מאוד, קודם כל ראיתי מאות של זוגות בשנים האחרונות, 95% מהם מגיעים על אותן שלוש נקודות.
וואו, מעניין.
אחד, אנשים לא יודעים לריב, כל מריבה מפוצצים את כל העולם ביחד איתו. שתיים, מיניות, שזה 90% מהגברים מתקשרים שאין להם מיניות בבית, ואנשים מתקשרות שלא רואים אותם, הוא לא שותף, הוא לא עושה, הוא לא לוקח, הוא לא רואה אותי.
זה בא ביחד, לא?
זה בא ביחד, חד משמעית.
שלוש?
שלוש, ללמוד לריב נכון, מיניות, מיקום הזוגיות מעל הכל. אנשים חושבים שעכשיו זה המאני טיים שלהם, בדרך כלל הקהל שלי הוא בין 30-45, זה רוב הקהל שמגיעים אליי, והם בטוחים שאלה השנים שלהם לעשות כסף.
פה לדעתי, סתם תחושת בטן,
נופלים 99%. חד משמעית, אני איתך.
אם אני צריך להצביע על איזה זוג ששם את הזוגיות שלו מעל הכל, אני קשה לי למצוא.
נכון.
קשה לי למצוא.
סדרי עדיפויות.
במיוחד במדינה שלנו.
אבל זאת אומרת, את מקשרת את זה למדינה וליוקר המחיה ולשאנשים...
חד משמעית.
מתח ושחיקה, וסטרס.
אנחנו עם שחוק.
עובד המון שעות.
ברור, שורד. אנחנו שורדים בנשמה שלנו. לקח לי שנים לצאת מהמצב ההישרדותי הזה. שנים.
אבל מה יותר כיף מלשרוד כשהזוגיות שלך מעל הכל? אין יותר כיף מזה.
זה לא עובד אבל ביחד.
זה אמיתי, לא, כאילו.
אבל זה לא יודעים לחבר את הדברים האלה. שאני אומרת למקם את הזוגיות מעל הכל, היינו בעניין של גברים חושבים שזה המאני טיים שלהם, לא חושבים, הם יודעים. מגיל 30-45 זה הזמן לעשות כסף, ואז מה קורה בשנים האלה? מאבדים את הבית שלהם. ואז היא מתלוננת, היא בתחילת הזוגיות התחייבה להיות עם הילדים, ופתאום הגיע הילד הראשון, ואז ההתחייבות כזו לא כל כך עומדת, והילד השני בכלל מגיע השחיקה, ובשלישי כבר הכל מתפוצץ. אבל מה את רוצה? אני עובד בשביל הבית, בשביל מי אני עובד?
בכלל יש איזושהי תיאוריה שקראתי, שמדברת על העשור האבוד. מה זה העשור האבוד? מדברים על עשור, אז יכול להיות עשור או 15 שנה, שהאישה מתחתנת, גבר ואישה מתחתנים, ואז האישה באופן טבעי בונה את הקן שלה. היא א', לפני הכל, לפני שהיא מזניחה אותו, היא מזניחה את עצמה. כי היא עכשיו בונה את הקן שלה, היא סביב הילדים שלה, וכו' וכו', ואיפשהו, בעשור הזה, הגבר לאט לאט מתייאש, כי אשתו כבר, היא פחות מתפקדת, כי אשתו יותר אמא של הילדים, דואגת לבית וכו'. ופתאום אחרי עשור או 15 שנה, סביב גיל 40, 40 ומשהו, אתה מתחיל לשמוע את האישה אומרת, עד היום הייתי בשבילכם, מהיום אני בשבילי. כי מה שקורה לה, היא פתאום מסתכלת בראי, אחרי עשור או 15 שנה, ואומרת...
ילדים כבר פחות צריכים אותה.
לא, זה ברור.
זה גם.
אבל היא מסתכלת בראי ואומרת לעצמה, מה זה, איפה האישה שהייתה פה בראי? פעם אחרונה שהיא ראתה את עצמה בראי, שהיא ראתה באופן אמיתי...
היה בגיל 25.
היה בגיל 25, ואז בגיל 40 היא אומרת, מי זאת? אני לא מזהה את האישה הזאת.
אגב, זה אחת הבעיות.
היא מתחילה עם הדיאטות, והיא מתחילה עם ה... מתחילה עם לטפל בזה ולהוסיף את זה וניתוח כזה וזה.
לצאת לסדנאות, מתיחות, בוטוקס, עניינים.
אחת הבעיות שהיא לא רואה את עצמה.
בנקודה הזאת, אם מישהו אמר לי, תשמע, אם כגבר אתה לא קולט שאשתך הגיעה לנקודה הזאת, זאת הנקודה שהבתים מתפרקים, מתחילים בגידות וכו', כי פתאום היא רוצה לחזור לריגושים של מה שהיא הייתה לפני 15 שנה.
וזה הכל קורה מגיל 32 עד 45 כזה. זה הטווח גילאים הכי, הכי, הכי מסוכן ומבעבע.
זה
הטווח
גילאים הכי אתגרי.
כן, כי תשמע, שעוברים את גיל 45, נחה עליך איזושהי בגרות מסוימת.
אם עברת אותה באמת.
אם עברת אותה.
אחרי ההתפתחות.
שאתה יודע להכיל, אתה כבר לא רב כמו שרבת לפני.
נכון.
לא בטונים, לא בעצימות, לא בשום צורה. נכון. וזהו, זה כבר שותפה לחיים, שאתה מתחיל לחפש דברים אחרים.
אז אנחנו בני 44, נשאר לנו עוד שנה.
בסדר, אבל עברתם את ה-40 שלכם. כן, עברנו, עברנו. אתם יודעים על מה אני מדברת.
יודעים.
בגיל 40 קורה משהו מדהים. מדהים. ואני מדברת על זה הרבה. משבר גיל 40 הוא לא משבר, הוא אחלה הזדמנות.
נכון.
אבל זה נכון,
אמרת שהמשפט גאוני. כי כל משבר הוא הזדמנות. לא רק משבר גיל 40.
נכון.
משבר בכלכלה, יש אנשים בכלכלה שבמשך עשור אוגרים כסף כדי להגיע ליום המשבר. כי ביום המשבר, מי שהיה חמוש בכסף...
ניצח.
ניצח.
שזה גם מה שקורה היום בעצם.
נכון. כל משבר הוא הזדמנות. היופי הוא במשבר. אנחנו הקמנו עסק על משבר.
גם אני.
הבעיה במשבר, שהיא גם ההזדמנות למי שמקים את העסק, או מייצר את ההזדמנות, זה הרפל. הרי ההזדמנות היא בעצם קורית בשווקים קפואים, ובמקומות שהרבה מאוד אנשים לא רואים שזה הזדמנות.
נכון.
רק חדי העין יודעים לנתח שזה הזדמנות.
בוא נדבר קצת, באיזה גיל התגרשת?
27, הייתי תינוקת.
27, שני ילדים.
שנתיים ושנה, שנתיים וחצי ושנה.
בלי קריירה?
בלי כלום.
בלי כלום.
בלי כלום.
מגורים?
הרווחתי 4,600 שקל נטו, והשכירות עלתה לי 3,600, ואיך שנכנסתי לדירה, הפסקתי לקבל מזונות. בחודש הראשון.
וואו.
פעם ראשונה אני מזכירה דירה בחיים.
יאללה, איזה
חיפה. 3 שנים כאלה.
איך התמודדת עם זה?
היה חסר לי כל חודש משהו כמו 5,000 שקל. הפכתי לשורדת, קודם כל יצרתי חובות לאורך 10 שנים של 300-400 אלף קל, מלהגדיל מסגרות ולעשות הלוואות. אבל הפכתי לשורדת, הוצאתי כסף מהסלע. ומה זה אומר? כל תאונה הכי קטנה שנכנסו בי מאחורה, זה ללכת לעשות פיזיותרפיות, 10 מפגשים בשביל להוציא 10,000 שקל, הנה חודשיים יש לי שקט. ההורים שלי, מסכנים, עזרו לי ממה שלא היה להם, מהמעט שהיה להם, ופשוט ג'ינגלתי את החיים.
אבל איך, תגידי, בדרך כלל מי שמגיע למצב הזה, הוא נמצא בתוך ג'ינגול אינסופי. זאת אומרת, לא יוצאים מהג'ינגול.
לא יצאתי ממנו
שנים. את עשית מהלך. אמרת, אני, שמעת אותך פעם אומרת, אני יוצאת מסביבת המשכורות של ה...
5,000 שקל.
הפריצה, הפריצה, נקודת הפריצה.
גיל 35, הגיל המאמן.
זה בעיקר מגיע ממקום, זה בעיקר מגיע ממקום של חזרה בלהאמין בעצמך, כי אתה הופך להיות חסר אמונה.
חד משמעית. והאמונה בעצמך היא הכי חשובה.
הכי חשובה.
הכי חשובה, שזה גם המקור שאני בסופו של דבר הבנתי שהזוגיות זה מהמם לטפל בהם, אבל יש את המקור שזה אנשים, שאישה לא מבינה מה היא שווה, ולא מאמינה בעצמה, זה המקור לכל הקושי בזוגיות.
בטח.
שאני שמה את הרוב על הכתפיים של האישה, כמובן שלגבר יש אחריות, אבל יש פה המון בערך העצמי של האישה, שזה משהו שעכשיו אני גם אפילו פונה לילדות בנות 18, בכיפור היו אצלי 4 חברות של הבת שלי, בנות 18.
עשית להם שיעור.
שמשם אני מתחילה. משם אני מתחילה שעוד 30 שנה יהיה פה פחות מקרי גירושים במדינה הזו. כי זה משהו מטורף מה שקורה כאן.
אז איך הייתה הקפיצה הזאת? באיזה שלב הבנת שאת
כבר... בגיל 35 הבנתי אושיה. שאני... לא, איפה, הלוואי, הרבה לפני. בגיל 35 הבנתי שאם אני לא אקח אחריות על החיים שלי, ואני אצא מהקורבנות של אכלו לי, שתו לי, לא שילמו לי, עשו לי, גידלו אותי, שרטו אותי, דפקו אותי, אם אני לא אקח אחריות על החיים שלי, אף אחד לא יבוא להציל אותי. כי עד אז חיכיתי שמישהו יבוא להציל אותי. אם זה הגבר שייתן לי אושר, אם זה לזכות בלוטו שייתן לי אושר, אם זה פתאום לקבל משכורת של 20,000 שקל בזמן שאת לא חושבת שאת שווה 6,000. האושר שלי תמיד היה תלוי במשהו חיצוני, ולכן הוא לא הגיע. ובגיל 35 עשיתי חתיכת מהלך, ארזתי את הילדים שלי, ועזבתי את העיר שגדלתי בה, עזבתי את ירושלים לראשון, ושם בעצם התחלתי מאפס, עשיתי ריסטארט לחיים שלי. ואמרתי, זהו, אני הולכת להיות אנונימית בעולם, וזה היה ממש ככה. והתחלתי מאפס, והתחלתי להשקיע בהתפתחות האישית שלי, אחרי ש8 שנים אני שורדת וקורבנית בצורה הכי מזעזעת שיש. כאילו, אנשים הסתכלו עליי, ואת, כאילו, איך לא חטפו אותך? איך את לבד? איך את גרושה? איך, מה, כאילו? לא הבנתי מה הם רואים שאני לא רואה.
חסומה, חסומה.
שנים. שנים, 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 עשרות שנים.
טוב, בואי נראה, אנחנו עושים פה מתח. בואי נספר רגע את הסוף, מעבר לצד הכלכלי. היום יש לך בן זוג שאני שרוף עליו, שרוף עליו.
מלך של החיים.
הוא מלך אמיתי.
אמיתי.
מלך הארץ, מלך הארץ.
נדיר.
אלי ז'ינו, אלוף משנה, כוכב על חלל, שמנהל את המלחמה בעזה ביד רמה.
צריך ללמד גבריות הבן אדם הזה. אני מטפטפת לו את זה כבר 5 שנים, לאט לאט זה יקרה.
הוא השקט שלו, זה הסוד שלו.
זו המתנה שלו. ממש.
והוא, אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור.
לא, מכיר, בטח, ראיתי.
הוא היה מי שלוסי אהבה בתור נערה, זה אותו. זה אהבת הנעורים שלה.
אני הייתי מאוהבת בו בגיל 15.
הוא גדל גם בירושלים.
הוא גדל בניין לידי. אני הייתי חוטפת ממנו כדורים בפיצוצים בבטן ובראש שאני עוברת במגרש חנייה, שהוא משחק עם חברים שלו כדורגל, כזה. אני כל פעם שהייתי עוברת, הייתי חוטפת כדור. הייתה לי פוביה מכדורים שנים. הם תמיד היו נדבקים עליי בזכותו. הייתי מאוהבת בו, והיה לי לפני זה חבר ראשון כזה, במרכאות שהיה רחוק משפחה שלו.
ואז הוא היה פסול.
ואז הוא אמר לי, אני לא יכול לעשות דבר כזה, זה משפחה. אז אמרתי, יש פה גבר, כאילו. אני בת 15. הייתי מאוהבת בו שנים. שחזרנו לקשר עכשיו, לפני 5 שנים, זכרתי את התאריך לידה שלו 25 שנה. זה משהו פסיכי.
לא, זה כאילו כתוב.
תורף.
זה כתוב.
ממש.
ונפגשתי איתו בראשון. חזרה עוד פעם.
אני ידעתי שכשאני אעזוב את ראשון, בסוף אני אביא ירושלמי. זה היה ידוע, אבל אני הבאתי אותו לראשון.
הבאת אותו.
כן.
תגידי, אבל אותי, אני גם מעניין אותי נקודת הפריצה שלך, כי זה לא דבר שקורה לכל אחד, בואי. לייצר את המהלך הזה, בסדר, הבנת שאת במצב הישרדותי, ושאת צריכה לייצר לעצמך את ההצלחה,
נכון.
ולהשקיע בעצמך.
נכון.
איך קרתה נקודת הפריצה? כי הפריצה שלך היא בעצם מ-0 ל-100.
אז זה לא נקודה אחת, זה תהליך של כמה שנים, שמהרגע שלקחתי אחריות ועזבתי את העיר, התחלתי להשקיע בנפש שלי. שזה ההשקעה הכי טובה שבן אדם יכול לעשות, אם זה סדנאות של התפתחות אישית, אם זה קורסים, אם זה למידה, אם זה ספרים, אם זה הרצאות. התחלתי להבין מה אני שווה, קודם כל. למה אני ראויה? איזה זוגיות אני רוצה? כי אם היית שואל אותי לפני 5-6 שנים, איזה גבר אני רוצה, הייתי אומרת לך גבר. גבר של פעם. עכשיו בואי, גבר של פעם כבר לא רלוונטי לשנת 2024, את לא שם.
זה גם לא מזוקק.
זה לא זה,
המילה
זה גם לא
גבר
מזוקק.
של פעם, זה גם לא באמת מעביר מה הצליחה.
כל אחד לוקח את זה למקום אחר.
נכון, ויש המון נשים שהזדהו איתי במשפט הזה, גם היום, שאנחנו לא מבינות בכלל מה אנחנו רוצות, ושאתה לא מבין מה אתה רוצה, אלוהים שולח לך מה שיש.
בוא, הרבה
נכון, בגילאים צעירים, בדרך כלל את לא מבינה מה את רוצה.
נכון?
נכון, אבל אנחנו לא מדברים על צעיר.
בגלל זה הפעמים זה לא עובד, כי אתה מקבל את ההחלטה שאתה צעיר ובוסר.
מדברים כבר על 35, 6, 7, כן?
הרבה נשים, אתה שואל אותם איזה גבר את רוצה, ואז היא נותנת לך את הבייסיק של הבייסיק. ומאיפה זה נובע? מחוסר הערכה עצמית.
חד משמעית.
אתה מבין? לא מתוך מקום של...
יש כאלה אבל הפוך. יש כאלה הפוך. נותנות קריטריונים
ש... קריטריונים בלתי נותנים להשגה.
שגם פה יש בג, כי אם את לא ראויה לגבר הזה שאת מחפשת, הוא לא יגיע.
ואם יגיע זה לא יעבוד.
תחווי תסכול, נכון? תחווי תסכול, כי את קודם כל צריכה להיות ראויה לגבר שאת רוצה. אם הגבר שלך הוא פה ואת מרגישה כאן, תתפתחי בשביל להגיע לפה, ואז הוא יגיע. זה מגנט, אין לאן לברוח, ככה העולם עובד. אז בעצם התחלתי להשקיע בנפש שלי, כמו שראיתם בפודקאסט האחרון, הגעתי ל... מצב שאני אומרת, די, זהו, אני עם המשכורות של ה-5,000, 6,000 שקל האלה סיימתי, הגעתי לרעיון עבודה, הצלחתי לצאת עם משכורת של 10, של עשירייה בחודש, ראשונה. ואז אני אומרת, רגע, אם אני יכולה את זה, למה שזה לא יעבוד לי בעוד תחומים? ופשוט התחלתי להעז, לצאת מהפחד, לצאת מההישרדות, לצאת מהקורבנות, והגעתי למקום שאני היום, זה תהליך של שנים.
לא, אבל היום את, אין לך תקרת זכוכית, היום צריך לכבוש את העולם. אין לי תקרת זכוכית,
אני שוברת אותה כל חודש מחדש.
כל הזמן.
ממש, ממש.
בוא נתחבר רגע בנושא של תקרת זכוכית. הייתה לנו שיחה לפני, לא יודע, חודשיים, משהו כזה, חודש וחצי, חודשיים, ואת אמרת לי שחלק מהדברים שמעסיקים אותך, זה איך לנהל את ההון, את הנכסים שאת צוברת, איך לבסס את עצמך, לבסס את הילדים שלך, לתת להם עתיד טוב יותר וכולי, ואת לא מעט זמן עסוקה היום בדברים שכנראה בעברך, או כילדה, או כנערה צעירה.
לא,
הייתה
פניות לזה בכלל.
לא, הראש דתי היה חסום לכיוון הזה.
חד משמעית, זה לא חלם על בית.
זה לא פניות ברמה של זמן, זה חסימה מוחלטת, כאילו הדבר הזה לא קיים, לא צריך להשקיע בו בכלל.
אין סיכוי שאני אגיע אליו. זו הייתה.
בלתי מושג.
זה בכלל לא במחשבה ביום-יום שלך. כאילו, מה לי ולקנות נכס?
והיום, איך? זה השתנה לחלוטין.
חד משמעית.
מדברים על נכס ועוד נכס ועוד נכס, ואיך מתקדמים ואיך מתפתחים ואיך עושים. נשמח שתספרי קצת על התהליך הזה, כי מבחינתי התהליך הזה הוא קסום, לא רק במובן של הנכס, אלא אני מאוד מאמין שאיכן שנמצאות מחשבותיך, לשם אתה גם תגיע. ואם המחשבות שלכם באיך לצמוח, ואיך להשקיע נבון, ואיך לייצר מציאות טובה יותר עבור ילדייך, אז חד משמעית תהי שם. כאילו זה האירוע.
כל השנים שמעתי, אם אתה מסוגל לחלום, אתה מסוגל
להגשים. זה שמעון פרס אמר.
וואלה. כן. וזה כאילו שאתה, ניקח את הדוגמה של הזוגיות, שאתה רוצה גבר, אני רוצה גבר של פעם.
סליחה, התאתי אותך, זה לא שמעון פרס. בלבלתי, אתה יודע מי אמר את זה? וולט דיזני.
וואלה, נכון, כן. נכון, למדתי את זה ב-NLP, נכון.
וולט דיסני.
יש פרק שלם על וולט דיסני ב-NLP.
וואלה.
דמות מטורפת לעולם, ממש. הבנתי שאם אני רוצה גבר, וזה מסתכם בגבר, אז כאילו, מה אני יכולה לקבל? העולם מביא לי את מה שאני מבקשת. וברגע שהעזתי לחלום ולייצר איזשהו ויז'ן שלאן אני רוצה להגיע, הבנתי שאני יכולה לקיים את זה. כאילו, אם פעם חלום שלי היה להביא 10,000 שקל משכורת, ואז התחלתי לעלות ולעלות ולהבין שאני מסוגלת, אין לזה סוף.
אין לזה סוף.
וככל שאני חולמת יותר ואני מצליחה להגשים ולגעת בכמה שיותר אנשים, אני מצליחה לקיים את זה. עכשיו, ההתחלה הבסיסית של, אוקיי, להבין לאן אנחנו הולכים, אנחנו חיים במדינה שהנדלן פה הולך ומשתגע. אני מסתכלת על הילדים שלי, אני אומרת לעצמי, כאילו, מה הסיכוי שהם הצליחו לקנות בית? ואיזה בית? מה, דירת חדר מאופשת בפלורנטין ב-4-5 מיליון שקל? מה יהיה עוד 10-20 שנה? מה יהיה עוד שנה? עכשיו, כמו שאמרת, לצמוח ממשברים, המלחמה הזו הייתה חתיכת משבר עבורנו, עבור הזוגיות שלנו, וחתיכת צמיחה. התחלתי להבין שהמלחמה הזו, או שתרסק אותי, בלבכות על מר גורלי, שלקחו לי את הבן זוג שלי, שרק השתחרר ולקחו את האהבה הכי גדולה שלי ואת הבסיס הכי חזק שלי, או להתחיל לצמוח מפה. והתחלתי לצאת בהרצאות ובסדנאות, והתחלתי להתפתח, והבנתי שמשבר זה חתיכת הזדמנות. וברגע שהתחלתי להבין את זה, התחלתי להבין, אוקיי, איפה הכסף שלי? מה קורה בקרנות? מה קורה בפנסיה? מה קורה בהשקעות? התחלתי לרחרח, והתחלתי להבין גם שהנדלן, אין לה לברוח, זה תחום של צמיחה שהוא הכי בסיסי והכי יציב גם,
המלחמה חיסקה את זה גם, הבינו הרבה את
הכי יציב שיכול לתת לי עכשיו, או לילדים שלי, סיכוי לאיזשהו נחת בעתיד.
זה גם מוצר שנצרוך אותו בוודאות.
ברור.
כאילו זה מוצר צריכה בסיסי, זאת האמת.
נכון.
אני חייב להזכיר את המפגש אצלנו במשרדים, היא הגיעה אלינו, ואז היא אמרה לי את המשפט, תשמע, אני רוצה שהכסף שלי יצא לעבוד. אני רוצה להשקיע, שהכסף ישביח את עצמו. ואז היא הורידה נעליים. היא התיישבה בחדר ישיבות יחפה, כאילו יוצאת לקרב. קדימה יוצאים להשקיע. עכשיו, מה אנחנו עושים? יוצאים להשקיע, אנחנו רוצים להגדיל את ההון שלנו. וככה...
כן, אני מתחילה בגיל 42.
זה לא מאוחר, זה לא מאוחר.
זה לא מאוחר, אבל זה גם לא גיל 25.
נכון.
אני אגיד לך, אבל מה אני מזהה פה?
למי יש בגיל 25 כסף להשקיע?
מתחילים להבין, אבל אין.
לא, לא.
אני יודעת שזה...
כן, אבל מה שלוקח לאנשים 15 שנה, לך לוקח שנה. כשההבנה נופלת זה...
כשההבנה נופלת זה, תראי, יש, אם אני מדבר ככה למאזינים שלנו, לקהל שגם של המאזינים שלך, יש הרבה, יש, זאת אומרת, לא, רובם חושבים על מה שאת אומרת, זאת אומרת, חושבים על כן, להשקיע וזה, אבל לעשות את הצעד מ-A ל-B, להעיז, להיכנס למים, פה רוב האנשים
נופלים,
אלא אם יש להם את ההכוונה. אם אין להם את ההכוונה, טוב, אני אעשה את זה, טוב, נראה, טוב, אולי, טוב,
זה. זה נכון גם לגבי העסק שהיא הקימה.
זה נכון להכל.
תקשיב, אין גבר או אישה, זה לא משנה, שנמצאים במקום שבו היא הייתה, שלא מתעוררים בבוקר ואומרים, או בלילה אומרים, ממחר אני משנה את זה ואת זה ואת זה ואת זה.
זה ממחר דיאטה.
וכלום לא קורה, ממחר דיאטה, ממש. בדיוק.
יזמות לחוסר יזמות.
זה פער עצום. זה פער עצום.
שפה בעצם 95% מבני האדם נופלים.
נופלים, נכון.
בעשייה. גם, אני חווה את זה גם ברישום לסדנאות שלי. אני מדברת עם נשים מרוסקות, הלב שלי נשרף 20 פעם ביום. מרוסקות, חייבות להשקיע בעצמם, הן מתקשרות, הן עושות את הצעד, אבל על להירשם, לשלם, לבוא וליישם, כי זה לא רק להירשם ולשלם, זה גם ליישם את הכלים שאתם מקבלות, ליישם את הכלים לעבודה. ולשנות את החיים שלך, פה נופלים 95%, ובגלל זה יש מעט מאוד אנשים מאושרים באלף בעולם. נכון. ממש.
עכשיו, תגידי לי, במסגרת כל הפגישות שאת עושה לייעוץ זוגי וכל הסדנאות והכל, אני בטוח שאת נתקלת בהמון המון מצבים של משפחות שבעצם נמצאות באיזושהי סערה זוגית כרגע.
נכון.
שאז בכלל כל הנושא של להשקיע ולצמוח ולפתח צמיחה,
זה לא בראש.
נדחק הצידה לגמרי.
לא בסדרי עדיפויות.
נדחק לתאום.
שזה גם אחת מהסיבות שבאמת רצינו פה.
רוב הלקוחות שמגיעים אליה, וגם על זה שוחחנו פעם, אז היא סיפרה לי שרוב הלקוחות שמגיעים אליה תמיד מגיעים מאוחר. תמיד מגיעים בשלב, לא מאוחר שלא ניתן לתקן.
אופציה אחרונה לפני...
נכון.
לפני פירוק. אבל זה לא אמור להיות ככה.
לא אמור להיות ככה.
אפשר להציל הרבה לפני.
לא, אם אתה מרגיש שהזוגיות שלך לא טובה, לך לייעוץ. הרי אם... תגיד לי, שיש לך, לא יודע מה, כאבים בכתף, אתה הולך לרופא, אתה לא מחכה שהיד לא תזוז.
נכון.
אז אתה מרגיש שהזוגיות לא טובה, לך לייעוץ, תקבל ייעוץ, תקבל כלים, גם יותר קל לשפר אותה, כשהיא קצת לא עובדת.
נכון. זה הרבה יותר קל.
והרבה מגיעים בתור תחנה האחרונה.
היום יש יותר
פתיחות
לזה מה שראה פעם לפני...
היום יש יותר פתיחות, אבל עדיין זה לא מספיק. בגלל זה אני דוגלת בייעוץ זוגי המוני.
אחת הבעיות...
כדי לגעת בכמה שיותר אנשים.
אתה צריך ששתי בני הזוג יהיו... יאמינו.
וירצו.
במסלול.
יותר מזה, שני בני הזוג צריכים להודות שיש טעות, בשביל שהם... שלא הולך, בשביל
שהם... להודות שיש טעות, להכיר בטעות, רוב האנשים מכירים בטעות, אם כבר מודים שיש טעות, שזה לא באשמתם.
לא באשמתם.
אז את צריכה, אז תלכי את
תתקני. תלכי את לטיפול.
תלכי את לטיפול, אתה מבין? בסדר, נו.
הצד הפיננסי הוא כלום. הצד הפיננסי הוא כלום. הצד הפיננסי הוא כלום ושום דבר.
לא, הוא משמעותי.
לא, הצד הפיננסי של לבוא ולשלם.
הוא גם, הוא זה לא, גם. הוא אנשים הוא יעדיפו הוא... לסגור חופשה באוגוסט ב-20,000 ליוון עם נכון, הילדים, ולא לשים 10,000 שקל על הזוגיות שלהם.
שזה נשמע לי כאילו הדבר הגרוע ביותר.
כי חייבים, כי הילדים בחופשה, מה נעשה איתם שבוע?
מה נעשה איתם? תטפל בזוגיות, תהיה זוג מאושר,
ברור,
לא יצטרכו חופשה.
אבל זה בדיוק ה-5% של האנשים שמבינים שהם חייבים, וה-95% של אנחנו נסדר לבד, זה גם הרבה מהבית, כן, אם אני ראיתי מודל זוגי רעיל כל החיים שלי, אז אני בטוחה שכל העולם סובל.
שזה הנורמה.
כולם באות הסירה, כולם סובלים. הנורמה. כן, זו כן, הנורמה, מה אני אעשה?
אנשים חושבים שאצלם...
אני חושב שהשקעה בזוגיות זה מעל הכל.
חד משמעית.
מעל הכל, 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 מעל אוכל ושתייה גם.
חד משמעית.
לצום,
בטח מעל
אם
חופשות.
אם יש לך זוגיות מאושרת, אתה יכול לצום שבוע. זאת האמונה שלי. אמיתי אני אומר.
חד משמעית.
אני גם בכלל, יש לי אמונה שאני חושב שה... את תסכימי איתי בזה, אני בטוח. עבורי אשתי היא מעל הילדים.
חד משמעית, חייב
וזה רוב ככה. הגברים לא יגידו לך. בטח לא אנשים יגידו לך.
גם אנשים.
אבל אשתי מעל הילדים. היא, מה לעשות, היא בת הזוג שלי,
היא הייתה
מוות.
שם לפניהם.
הייתה לפני ותהיה גם אחריהם.
נכון, חד משמעית.
הם יגדלו, יעזבו את הבית וכולי.
אני רוצה לייצר פה טיזר לך, אני גם להשמיע לה את זה.
שמה?
אשתך.
היא יודעת, היא יודעת שהיא מעל כולם.
יפה.
היא יודעת.
מלך.
מעל כולם.
אלוף.
חני, אשתי מעל כולם.
מעטים הגברים שמבינים את זה, שאם אין פה אושר, לא יכול להיות אושר בשום מקום אחר.
חני, מבחינתי, מעל כולם, עד יומי האחרון. אמיתי? זה אין משחק.
זה מרגש.
כל הכבוד.
ממש.
טוב, אז מה...
אם אנחנו חוזרים לפן הכלכלי, שהרבה זוגות נמנעים מלפרק בתים מהכלכלה, של איך אני אסתדר, הרבה נשים שתלויות בבני זוג שלהם, שאין להם מושג איך מתנהל החשבון, אין להם מושג מה יש. יש להם כרטיס אשראי דיירקט עם איזושהי מסגרת, יש כסף עובר, אין כסף לא עובר.
גם בזוגות יש חלוקה בדרך כלל, מישהו אחד טפל בכסף והשני...
השני לא יודע כלום.
טפל בדברים אחרים ולא יודע כלום.
ממש, לא יודע כלום, זה טעות מהיסוד שלה. כי אז גם כל הנטל על צד אחד, ושכל הנטל על צד אחד זה כבד ואין לו כוח, הוא קורס.
נוצרים מתחים ו...
הוא קורס, וגם ביום הדין אפשר להעלים כספים, כאילו מה, מתי תתעוררים, מתי תתעורר, מה קורה שם? פתאום חשבונות מתרוקנים, ואת, מה, לא ידעתי מה יש.
לא רק העלמה של כספים.
ברמה שלא יודעים איזה נכסים יש או אין, ברמה כזו.
גם אם לא מעלימים כספים, למי שלא עסק בתחום הזה, פתאום, ביום אחד להיכנס פנימה, הוא לא יודע איפה משלמים חשבון.
אבל לא תמיד שני בני הזוג יכולים לעסוק. מה שאני חושב שנכון לעשות, אבל זה גם לשבת שני בני הזוג, אחת לחודש, אחת לרבעון, אחת ללא יודע מה, ולשבת ולעשות
ישיבת דירקטוריון.
לעשות איזושהי, כן, כל כך קורא לזה ישיבת דירקטוריון, זה נשמע כבד, אבל...
נכון, ייעוץ כלכלי, להבין.
איפה אנחנו עומדים, מה קורה?
מה יורד, מה נכנס, מה יוצא. נכון. ברור, חייבים את זה.
אני אמרתי לחני שאנחנו רוצים להציג לה מה עשינו בחברה בשנה האחרונה, כי היא לא ב-day to day.
אני סיפרתי לשרית היום.
אז היא אמרה לי, אני סומכת עליך, אני רוצה להציג לך להשוויץ. אז כאילו ראיתי שיש לה פחות עניין באירוע, היא תבוא אם אני אלחץ עליה, אבל היא...
תלחץ, תלחץ.
אבל יש לה... לא, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה.
חייבים.
דיברנו על זה מוטי ואני, שאנחנו רוצים להציג כדי להראות מה נעשה.
אם אתם צריכים יועצת בערב הצגה...
בערב הצגה.
אני אגיע לגשר.
טוב, אז בואו נדבר רגע קצת על, באמת על המתח הזה שקיים בלהשיג, להגיע למצב שאפשר לקנות נכס, קודם כל עבורנו, אחר כך עבור ילדינו. כי החיים במדינת ישראל...
זה נראה חלום שעומד להתנפץ.
הם מאוד מאוד יקרים, וזה נראה בלתי מושג.
מה זה מאוד יקרים? אני לא מבינה איך אני שורדת בכלל את החודש, כאילו חודש ב... זה לא נורמלי. כמה שאתה מייצר, שום דבר לא מספיק.
כן.
זה לא מספיק, ואז אתה מגלה שיש לך גם עוד שותפים, ועוד שותפים, ועוד שותפים.
קודם כל, השותף המרכזי שלך זה המדינה.
ברור, עליהם אני מדברת.
מה זאת, אותו השותף הגדול.
זה אותו שותף גדול שמחולק לכמה גופים.
דיברנו, רן ואני, בפודקאסט הקודם, שאנשים גם לא תופסים את הקצב של עליית המחירים, ולא מתרגמים את זה לכמה שנים הם יצטרכו לעבוד בשביל להדביק את הקצב.
כמה צריך לעשות עכשיו צעד.
כן, לצורך העניין דירה שעולה...
כמה זה דחוף.
2.5 מיליון שקל, שאם היא עולה 10%, זה 250 אלף שקל, בנטו. עכשיו, 250 אלף שקל בנטו.
כמה זמן לוקח לחסוך?
לייצר לחסוך.
את ליווית הרבה זוגות.
וואו.
זוג שמרוויח בסבבה, כמה חוסך בחודש?
לא חוסך.
אז לא, אז הכי חד
שכבר... לא חוסך, 2,000?
2,000.
בלחץ, עם המאסטר.
אז את מבינה ש-250 אלף שקל זה 10 שנים.
כן.
הוא הוסיף לעצמו 10 שנים שהוא מאבד החיסכון.
זה מטורף.
עכשיו, מה היה הפער? את יודעת מה היה הפער? קבלת החלטה
שכמה חודשים לפני. תזמון.
כמה חודשים לפני, מתחילת השנה...
מי שמתמאמה נשאר מאחור, במיוחד היום.
מתחילת השנה, הנדלן בישראל עלה בקצב של 1% בחודש.
וואי, איזה מטורף.
את מבינה? אז מי שקיבל החלטה בינואר, ומי שקיבל החלטה באוקטובר, הפער ביניהם זה 10 שנות חיסכון.
זה יכול להיות גם כל העונה עצמי.
כן.
בפספוס של שנה.
ממש ככה.
חד משמעית.
ממש ככה.
טורף.
את נפגשת עם המון משפחות, עם המון זוגות. ואנחנו גם, אתה יודע, רצינו שהנושא הכלכלי גם יתעורר אצלך בקהילה, כי הוא מן הסתם הוא חשוב, בסופו של דבר הוא, אם הוא חסר, אז הוא מייצר עוד בעיה שלא הייתה.
הוא הפיל הכי גדול בחדר.
הוא הפיל הכי גדול.
הכי גדול בחדר, שתדע לך.
הכי גדול, אבל...
הכי גדול, אין יותר גדול ממנו.
זה ומיניות.
לא, המיניות זה ברור, בזה הם באו לטפל. אבל לפעמים הקבלת החלטה, בין אם לפרק או להישאר, או...
כסף, נופל הרבה על כסף.
או קבלת ההחלטה איך לטפל, והסבלנות שבטיפול נופלת על כסף.
זאת אומרת שרוב הזוגות מגיעות גם, שאחת הסיבות העיקריות שלהם לזה שהגיעו, לאן שהגיעו, זה גם כסף. ואז יש איזשהו צורך, כאילו, את יודעת, לחנך אותם, או להפנות אותם, או לתת להם איזשהו ייעוץ בדבר הזה.
ואני עושה גם ייעוץ כלכלי.
כן?
כן. ממש. יש הרבה זוגות שאין להם מושג, כמו שאמרנו, מה נכנס, מה יוצא. ואז אין להם מושג מה הם יכולים לחסוך, והם עומדים במקום שנים. כשאתה עומד במקום שנים, התסכול הוא עצום, ואז בסופו של דבר איפה זה פוגע? במיניות. ואז מפה הדבק של הזוגיות מתפורר, והכל מתפרק.
מייצר ריבים גם.
אמא שלי זיכרונה לברכה.
מייצר ריבים בלי סוף.
אמא שלי זיכרונה לברכה, הייתה אומרת שכש... אין כסף בבית, האהבה בורחת מהחלון.
נכון.
ככה הייתה, זה המשפט שלה.
נכון, נכון.
האהבה הייתה בורחת מהחלון. עכשיו, אין מה לעשות, לחץ כלכלי מייצר מתחים כאלה שפוגעים, צריך מערכת יחסים מאוד חזקה.
נכון.
ומאוד אדוקה ומפרגנת ואוהבת ותומכת, כדי לחצות משברים כלכליים.
נכון.
כי בתוך משבר כלכלי, רבים על הכל.
נכון. הכל מתרסק.
גם בעולם הפיננסי, רוב רובם של האנשים, אם לא כולם, צריכים הכוונה. זה כמו שקורה להם משהו בזוגיות, אז הם צריכים הכוונה, הם לא יודעים לטפל בזה לבד.
נכון.
אותו דבר בעולם הפיננסי, בלייצר תוכנית, אסטרטגיה, איך אנחנו נצליח לדאוג לילדים במהלך השנים, איך נצליח לייצר חיסכון גדול יותר. גם שם רוב האנשים צריכים הכוונה, נכון. כמובן שחלק מהם מבינים את זה, ולוקחים הכוונה, וחלק גדול מאוד עומדים במקום.
נכון, 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 ששם באמת צריך להעלות המודעות. ובגלל זה אני כאן, בשביל באמת להגיד לכולם, בונה, תתעוררו על החיים שלכם היום, ולא תתחרטו עוד 10 שנים, כי כבר 20 עברו, או 30 עברו.
רוב האנשים...
מתי נעשה את הצעד הזה?
אני אומר בכנות, לא יושבים, ועם עצמם אפילו, עם דף ועת, גם שהם נשואים כבר, כן? לא שצריכים לזמן לעצמם, אם תהיה אשת חלומות. אבל עושים רגע פעם בשנה, פעם בשנתיים, סדר עם עצמם, איזה חיים אני רוצה לעצמי, איפה אני רואה את עצמי בהמשך, איזה זוגיות אני רוצה, מה חשוב לי עם הילדים שלי. אנשים כאילו עובדים על אוטומט.
על אוטומט, שורדים.
אוטומט, אוטומט. עכשיו תקשיבי, זה גם מי שלא צריך, גם אנשים שיש להם, לא צריכים לשרוד, הם על אוטומט
אבל
כאילו...
אבל יש לנו הישרדות בנפש,
כאילו זה החיים.
באופי שלנו.
זה הסללה, הסללה של החיים. כמה פעמים יוצא לי ולך לדבר על איזה חיים אני רוצה לעצמי. אנחנו אומרים על זה כמעט כל יום.
כל הזמן.
כמעט כל יום.
אתה מייצר את המציאות שלך.
אנחנו כל יום מדברים על התוכניות האסטרטגית שלנו קדימה.
יש לנו כל יום.
מפתחים ומרחיבים אותם.
אני אראה לך ככה, יש לנו כל יום בשעה 5, ישיבת אסטרטגיה.
כתוב ביום.
די.
כל יום בשעה 5.
וואלה, וזה מתקיים כל יום?
לא.
לא.
אבל פעמיים 3 בשבוע זה מתקיים.
אוקיי, גם טוב.
זה גם הרבה.
זה מעולה.
אז בגלל זה מופיע כל יום, כדי שיהיה פעמיים 3 בשבוע. ובתוך הישיבת אסטרטגיה, אז מוטי יכול לבוא להגיד, תשמע, בוא נפתח את הפעילות הזאת בחברה כזאת, שאני מח בכנות, שיכול להיות שתניב לנו רווחים עצומים וכו'. והשיח הוא לא על השיח על הפוטנציאל הכלכלי ברעיון, ממצים אותו בכמה דקות. כשתנו מבינים מהר מאוד אם יש פוטנציאל או אין.
Okay.
רוב השיח זה מה זה מביא, מה הפעולה הזאת תביא איתה לחיים שלנו. האם היא תביא את המתח? האם היא תביא ממנה היעדרויות מהבית נוספות? האם אנחנו נראה פחות הילדים? רוב השיח הוא מה המחירים שנשלם בשביל לפתח את הרעיון. רוב השיח. וככה נופלים, אני אומר, היום, לדעתי 90% מהרעיונות נופלים במקום הזה.
וואלה.
כן?
שזה יגבה מאיתנו.
יגבה מחיר. אני היום לא מעוניין יותר לעבוד סביב השעון כדי להשיג עוד איזשהו הישג כלכלי פיננסי.
זה לא שווה את זה.
לא.
זה לא שווה.
אני היום רוצה להשיג הישגים אחרים. רוצה להשיג את המשפחה שלי, את הבית שלי, את הילדים שלי, את אשתי. אני רוצה לבלות איתם יותר.
אבל רוב העולם לא שם. רוב המדינה שלנו לא שם. רוב המדינה שלנו במצב של זה המאני טיים שלנו.
אתה יודע למה?
נכון.
כי הם לא ישבו ועשו את החשיבה הזאת.
גם, נכון.
זה משם זה נובע. אם אתה תכוון את עצמך ותגיד שם אני רוצה להיות, אז אתה גם תרשום לעצמך את הדרך.
נכון.
הרי אנחנו רוצים לעבוד אל מול מטרות ולא אל מול אילוצים.
נכון.
רוב האנשים שמים את האילוץ על השולחן ואומרים, אני לא אשיג, ואני לא אגיע, ואני לא, ואני לא. עזוב, מה המטרה שלך? מטרה שלי זה חירות כלכלית כזאת, כשאני אוכל יותר עם הילדים. עכשיו בוא נראה איך עושים את זה. אם מישהו בונה את הדרך ובונה את המפה, אני לא חושב ש100% ישיגו, אבל חלק גדול ישיגו.
זה מה שאני.
כי יש מפה שצועדים בה, מבינים מה הולכים.
יש יעד.
יש יעד, וברורה הדרך.
נכון.
ולא חיים על אוטומט.
נכון.
לא חיים על אוטומט.
ברגע שיש יעד, המסלול הוא יותר שקוף, הוא יותר פשוט, הוא יותר ניתן ליישום. אם אין יעד, אז אתה מסתובב בלופים, ואז מגיע הרגשת תקיעות, ואנחנו לא זזים, והזוגיות מדרדרת.
כמות האנשים שאני ראיינתי בחיי היא עצומה. וברוב הראיונות, אני שומע מהמועמד מה הוא צריך. לא מה הוא שווה, לא לאן הוא רוצה להגיע, מה הוא צריך. עכשיו, זה טעות אסטרטגית ראשונית של האדם שחי על פי הצרכים שלו, לא על פי הערך שלו. וזה הפער בין לשרוד, שזה צורך,
נכון.
לבין ערך, שזה לצמוח.
נכון.
אני מגיע לי. שומע, אתה שומע,
ראוי.
אני בשביל לגמור את החודש, אני צריך, שמענו את זה רק לאחרונה, 13,000 שקלים בחודש.
איפה להם? איפה הם חיים?
אבל זה לא נכון. אבל זה, לא נישואים, לא נישואים.
אוקיי.
לא נישואים. וחיים אצל ההורים, אגב.
יפה.
במקרה הזה חיים אצל ההורים. אבל בסוף, השיח הוא לא במקום של, לאן אני רוצה להגיע, או מה אני שווה, או איזה ערכים אני אתן בתוך הארגון.
מה אני צריך עכשיו?
ובוא ננהל משם. איך אני סוגר את הפינה? כן.
זה כואב להגיד את זה, אבל זאת
הרבה פעמים, אבל אנחנו, בהיבט שלנו, לוקחים את העובדים שלנו למקום, גם קודם כל רוצים מאוד לייצר להם התפתחות אישית, שמין הסתם מפתחת גם את החברה שלנו, ושמים להם את את הגזר במקומות שבהם אנחנו באמת רוצים שהם יתפתחו, ומצליחים לשבור גבולות, ואנחנו רואים את זה כל הזמן.
אנחנו נהנים מזה ממש.
נהנים מזה ש...
רוב העובדים שלנו...
העובדים צומחים.
אני יכול להגיד לך, לא רוב, אני חושב שכמעט כולם, כמעט כולם, להערכתי, יותר מכפילו את השכר שלהם בשנה האחרונה.
זה כיף.
ונהננו איתם מצמיחה, זאת אומרת, עם מוטיבציות זהות. המוטיבציה שלנו ושלהם הייתה זהה, אבל אין כיף כזה. אין כיף.
לראות צמיחה זה הכי
מעורר השראה. אנחנו מחפשים עובדים עכשיו, אז
גם אני, גם אני, גם אני כבר שנה.
יועצות את רוצה, לא?
לא, לא, אני רוצה עובדת שתנהל איתי את העסק, שתיקח ממני את כל העול שיש בעסק הזה, ואני אוכל לפתח את הצדדים התפעוליים, ואני אוכל לפתח.
לא, היא גם הרבה פעמים מתייבה, היא יושבת עם זוגות, היא לא זמינה, בזמן הזה
צריך לצאת מענה. לפעמים לוקח לי 3 ימים לענות לבן אדם.
חייבת.
3 ימים. עד שהם מגיעים לקליניקה, הגעתם לקליניקה, כבר השירות הוא הטופ.
אתם על המסלול.
אבל עד שהם הגיעו אליי, מסכנים, לא נעים, ממש.
עומס, עומס.
עומס מטורף.
תגידי, אז נכנס אצלנו למשרד, ישבת איתנו, הסברנו לך את האנליזה, את הכל, טיק-טק הבנתם, את ואלי.
אלי
וסגרתם, המלך. וסגרתם דירה.
נכון.
והבנתם למה אתם צריכים והכל.
נכון.
וסגרתם דירה וחתמתם. איך הייתה הרגשה אחרי שכבשת? מהרגע שאמרת לי, גרושה בת 27, בלי כלום, ועד שאת מגיעה למצב שאת קונה דירה להשקעה.
זה חלום.
אני יודע להגיד לך.
זה חלום, זה חלום, אבל שהוא לא, אם מתכננים אותו, הוא לא קשה להשגה.
זה בדיוק מה שעשינו. וגם עם התנאים שאפשרתם לנו לקנות את הנכס הזה, אז היה לנו הרבה יותר קל. וואלה, אתה לא צריך 3-4 מיליון עכשיו.
כן.
אתה יכול לשים את העונה עצמי רגע, יש לך 5 שנים לחסוך עוד כסף ליתרה, ואז אתה כבר מתנהל בצורה...
הערך.
יש לך יעד.
אני יכול להגיד לך מה היא הרגישה.
החיים נראים אחרת.
מה היא רצתה לעשות ברגע שהחליטה שהם מוכשים את הבית?
להעלות על השולחן ולרקוד?
לא. היא הכי רצתה לספר את זה לאימא שלה.
אוי.
נכון?
נכון.
אבל אימא שלה נפטרה לפני שנה.
אימא שלא הייתה מאמינה.
היא רצה להתקשר אבל לאימא שלה. תראה מה זה, ילד זה ילד. בסוף שאתה מצליח משהו, הראשונים שאתה רוצה לחייג אליהם זה להורים שלך.
או, תת להם נחת.
זה עשה להתקשר, אגיד לה, אימא, קניתי נכס, להשקעה.
טוב, היא בטח.
להשקעה. זה בכלל לא בדמיונות. אמא שלי עברו לה בידיים מאות אלפי שקלים, אם זה ירושה, אם זה... הם היו חיים מכספים מינימליים, מזכורות מינימליות.
וואו, הגרמתי לך לפקוט.
אמא שלי עבדה בפרך כל החיים שלה, בפרך. ולקנות נכס להשקעה, כאילו, זה אפילו לא היה מדובר. ולא היה לי למי לספר את זה.
אבל היא ראתה את ההצלחה שלך.
היא רואה?
היא ראתה, היא, הנחת שלה הגיעה שאלי נכנס לי לחיים. שם 38 שנה לא היה לה נחת.
מה אמא רוצה לילדה שלה? יותר מהכל.
שתהיה מאושרת.
שיהיה לה בעל טוב, שדואג לה, שיהיה... שמה, היא ראתה את הילדה שלה, שהיא אוהבת כל כך, סובלת, בוחרת זוגיות שהעבירה אותה, את מה שהעבירה אותה. קשה לה. ואז שהיא רואה את מה שמגיע ועוד כזה נסיך, זה היה שווה לעבור את כל זה.
אני גם אומרת את זה.
היא נרגעה.
הכירה אותו גם, לא?
היא הכירה אותו בטח. היא זכתה ללכת בנחת, לפחות מהצד שלי. ממש, כאילו היא ידעה שהיא משאירה אותי בידיים טובות. לפני זה כמה ששיחקתי אותה מאושרת, זה לא עבד עליה. שנים. לא הצלחתי לעבוד עליה לעולם.
ברור, מה זה?
כמו ששיחקתי אותה, מה זה טוב?
לא עובד, על אימא זה לא עובד.
אז לא הצלחתי לספר לה, אבל אני מקווה שהיא באמת מסתכלת עליי מלמעלה גאה. אני מחכה לסימנים, אימא. יום-יום מחכה לסימנים שבאמת... את שם ואת, אני מרגישה את הרוח, כן? אין פה אפס, אבל אני רוצה לראות יותר. להרגיש שבאמת כאילו, את במקום טוב יותר. כבר הגעתי למצב של לבטים של יש עולם הבא, אין עולם הבא. יש לאן אנחנו הולכים, לא הולכים, האם זה גופה ופה נגמר הסיפור, שבאמת יש לנו למה להתאמץ בעולם הזה.
יש עולם הבא. אני מאמין שיש.
טוב, אנחנו לקראת סיום. אני הייתי מאוד שמח אם את תתני איזשהו מסר, שאת חושבת שנכון להעביר אותו,
וואו.
לקהל, ברוח הפודקאסט שלנו, לקהל, לכל קהל על העוגבים שלך והמטופלים שלך.
קודם כל שיעקבו אחרייך. תספרי לנו איפה אפשר לעקוב אחרייך.
אוי, בכל רשת אפשרית. לוסיה דואק.
לוסיה דואק.
לוסיה דואק, ברגע שתעשו את השם כבר יקפוץ לכם הכל, גם בגוגל, משם אתם יכולים להגיע להכל. מסר חד וברור, זה אנחנו בתקופה הכי קשה שמדינת ישראל ראתה, ואני מאמינה שברגע שהמלחמה הזאת תיגמר, הנדלן יעוף למימדים, שאם היום אנחנו באלה ממנו, עוד שנה אנחנו כבר נהיה בפספוס מטורף. והיום התנאים מאפשרים כמעט לכל בן אדם שרוצה, שמעז לעשות את הצעד הזה. אז לא לפחד, זה קצת יהיר להגיד לא לפחד, אבל לפחד ולעשות, לעבור דרך הפחד, ולעלות על, על הרעד הזה של לעשות צעד, זה הזמן. וגם מה יכול לקרות? נגיד, ועשיתם את הצעד, עברתם את הפחד, מה יכול לקרות? עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חמש, אתם יכולים למכור את הנכס. לא קרה כלום, במקרה הכי גרוע. אז למה לא לעשות את זה עכשיו?
כן, לעשות, להתייעץ,
לפתוח את הראש, להתחיל לעבוד בזה. להתחיל לעבוד בלהיות מאושר. ממש ככה. ולהיות מאושר, באלף, זה גם לבסס את הכלכלה שלך ושל הילדים שלך, ועכשיו זה הזמן.
יפה.
טוב, אפשר לסכם את זה יותר טוב.
כן.
רק אגיד לך תודה רבה
שהתארחתם
בפודקאסט. חג שמח לכל המאזינות
חג שמח. תודה לאלי המלך, שאנחנו מתים עליו, שאנחנו פה עושים פודקאסטים, והוא מגן על מדינת ישראל.
פעם הבאה אנחנו נעשה איתו גם.
אנחנו נעשה פודקאסט גם עם אלי.
יאללה.
שיהיה סופר מעניין.
נכון.
תודה רבה, תמשיכי להצליח.
תודה לכם על ההזדמנות.
אני חושב שהדוגמה מעולה לשבירת תקרות זכוכית.
נכון. ולא אחת. איזה כיף, תודה. אז כל הכבוד. תודה רבה.